עכשיו אנחנו עם שרת המשפטים לשעבר, זה גם שרת הפנים לשעבר, אילת שקד, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
נפתח קודם כל באמת עם כמה מילים על המלחמה שאנחנו נמצאים בעיצומה, חיסול משמעותי הערב, אבל עדיין מלחמה ארוכה משמעותית לפנינו. ואני רוצה לשאול האם כשאנחנו מסתכלים לטווח הארוך ושומעים את הדרג המדיני, זה ייקח הרבה מאוד זמן, עוסקים סביב השאלה מה יהיה אחרי, מי יקבל את עזה, מה צריך להיות שם, איך זה צריך להיראות, מה עמדתך בעניין הזה?
אז קודם כל נבין באמת למה זה ייקח עוד הרבה מאוד זמן. יש לנו כמה דברים מאוד משמעותיים לעשות. קודם כל, לחסל את כל הנהגת חמאס. הם כולם, מבחינתנו, בני מוות, אחרי טבח שמחת תורה. וגם אם זה ייקח זמן, דרך אגב, זה יכול לקחת גם שנים. אבל אסור לנו לנוח ואסור לנו לשקוט עד שאנחנו נגיע לכולם. צריך לתפוס את ציר פילדלפי במעבר רפיח כדי למנוע הכנסת נשק. אם לא נעשה את זה תוך שנתיים שלוש, רצועת הזה יוכל להיות שוב מחסה נשק ענק. צריך כמובן להתייצב על רצועת ביטחון משמעותית, צריך לפרק את המנהרות, וצריך למוטט את השלטון. הדברים האלה לוקחים זמן, ודרך אגב זה קשה למוטט את השלטון כשמכניסים מספקה ודלק. ולכן הדברים האלה עוד יקחו זמן. אם אתה שואל אותי על היום שאחרי, כמובן שצריכה להיות, כמו שאמרתי, רצועת ביטחון משמעותית, הם צריכים לדעת שזו הדרך היחידה שלנו להגן על היישובים, וגם לדעת שהם ישלמו בשטח, באדמה, על שריפת ילדים, אונס נשים והדברים הנוראים שהם עשו. צריך גם כמובן להחזיר את החטופים, זה גם דבר שהוא יהיה לא פשוט. וצהל צריך להמשיך להיות אחראי על הביטחון בעזה, זאת אומרת, שליטה ביטחונית ישראלית בדיוק כמו שיש ביוש, וצריך למצוא איזושהי קואליציה בינלאומית שתנהל אזרחית את המקום הזה. צריך להבין שזה לא שהחמאס זה 20,000 מחבלים. האוכלוסייה הזאתית היא חמאס.
כן, היא גדלה על ברכי החמאס, כל מי שמעל גיל 25-30, מתחת לגיל הזה, למד בבתי ספר של חמאס, את משנת החמאס, האידיאולוגיה של החמאס.
אני חייב לספר לך משהו, תשמע, כשהחמאס השתלט על רצועת עזה ב-2007, מה הדבר הראשון שהוא עשה? לא בנה צבא.
חיסל, קודם כל חיסל את הפתח. זרק אנשים מהגגות.
אחרי שהוא חיסל את הפתח, מה הוא עשה? הוא השתלט על מערכת החינוך. זה היה הדבר הראשון שהוא עשה, אז בשבת לא הבינו בדיוק. למה הדבר הראשון שהוא עשה? זה להתמורים. אבל הם השתלטו על מערכת החינוך, באמת מגיל אפס יונקים שם הילדים את האנטישמיות והנאציזם הזה והשנאה ליהודים ולישראלים, ייקח הרבה מאוד שנים לשנות את זה.
כן, היית חברת קבינט לא פעם ולא פעמיים, וכשדיברו על חמאס ותמיד המדיניות הייתה, אנחנו מדברים היום על הקונספציה, אנחנו לא נפתח פה עכשיו שוב שאלות חקירה על העבר, על מה היה, אבל הייתה איזושהי תפיסה שחמאס באמת רוצה שקט. איך הגענו למקום הזה שזה מה שחשבנו על החמאס?
הייתה תפיסה לאורך הרבה מאוד שנים, שאתה יודע, התפיסה שנתניהו הוביל של שקט יענה בשקט. החמאס זה ארגון טרור אכזרי, אנחנו רואים היום שזה ממש ארגון נאצי, אנחנו, אני חושבת שאף אחד לא חשב, שנעשו כאלה זוועות ויוצחו ילדים ויעשו נשים ויחטפו משפחות. אף אחד לא חשב שהם יגיעו לדרגת אכזריות כזאת. וצריכים כולם ללמוד מזה לקח. היה כאן כשל גדול, גם כשל מדיני, גם כשל מודיעיני וגם כשל מבצעי. ואנחנו צריכים ללמוד לקח. בסוף הטבח בשמחת תורה זה האירוע הקשה ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה. כן. ממש ככה.
נכון.
ואנחנו אמרנו לא עוד, אז
צריך
שזה יהיה באמת לא עוד.
צריך לממש את זה. כן, קשה לעבור מנושא כזה בעוד חיילנו, לוחמנו, נלחמים בגבורה, בחירוף נפש בחזית, ולצערנו משפחות אחרות קוברות את ילדיהן, ואנחנו מתעסקים במה שבגץ מתעסק בימים האלה. הוא קבע את הסדר יום בתחום שקשור לעילת הסבירות, אבל המדהים שמה שקרה כאן, זה לא רק פסילה של חוק יסוד ברוב דחוק, אלא על בסיס טענה שהחוק עצמו חוקק ברוב דחוק. הרבה מאוד אנשים חשים שאין משמעות לבחירות, לא צריך ללכת לקלפי, חבל על הבזבוז של המיליונים והקמת מפלגות, לא משנה מה יחוקקו, מה שלא יתאים לבגץ, הוא יפסול.
נכון, קודם כל, אני חושבת שהפסילה הזאת היא מקוממת. החוק הזה, ביטול עילת הסבירות, זה היה חוק באמת שולי. הוא לא שינה את מדינת ישראל, הוא לא פגע בדמוקרטיה שלה. לבית המשפט יש הרבה מאוד עילות, ביקורת אחרות על החלטות ממשלה, ולכן לא, קודם כל לא היה צריך לפסול את החוק, וראינו שיש באמת מחנה שמרני, שאני התחלתי לבנות אותו, כשאני נכנסתי למשרד המשפטים, היה שופט שמרן אחד, סולברג. אם הפסיקה הזאת הייתה ניתנת ב-2015, אז התוצאה היה 14-1. ובניתי בשיטתיות מחנה שמרני, בלי הרבה...
כן, אבל רק נדייק, נכון שבפסיקה הסופית, בסוגיית עילת הסבירות, 8 תמכו בפסילת החוק ו7 התנגדו, ואלו השבעה שמוגדרים כשמרנים, ושתי שופטות פורשות עוד שבועיים, אז בכלל יהיה פה איזה סוג של רוב שמרני, אבל צריך לזכור שבשאלה האם בגץ יכול לפסול חוקי יסוד, 12 מתוך 15 שופטים אומרים כן. כלומר, אין פה איזה רוב שמרני מובהק.
כן, אז אני אסביר שנייה בעניין הזה. בעניין של פסילת חוקי יסוד, יש תמיד את הטענה, מה יהיה אם כנסת ישראל תבטל את הבחירות ותחליט שהבחירות נדחות עכשיו 10 שנים. אז מה, בגץ לא יפסול את החוק הזה? אז ברור שבמקרה כזה כולם מבינים שבגץ צריך לפסול. מה שצריך לעשות זה לחוקק חוק יסוד חקיקה, שבעצם יעגן את הסמכות של השופטים, שיאמר ששופטים לא יכולים לפסול חוק על חודו של קול, אלא צריך רוב מיוחד, נניח רוב של 2/3, ושיגדיר מה זה חוק יסוד. היום חוק יסוד זה חוק רגיל, אתה יכול להביא חוק יסוד ברוב של 2/1. אז גם את זה צריך לסדר, להעביר שחוק יסוד צריך להיות יותר קשיח, ולעשות סדר בכל העניין הזה.
השאלה היא האם באמת על זה מדובר, שיום אחד הכנסת תחליט להשתגע ולבטל את הבחירות, או שמדובר בשופטים שהם לא באמת שמרנים כמו שאנחנו מבינים, אולי נבחרו על הטיקט הזה, אולי בתחומים מאוד מסוימים של ימין ושמאל, חלקם ייקחו איזשהו צד, אבל בסופו של דבר, שופטי בית המשפט העליון צריכים לומר, אנחנו בעד הפרדת הרשויות, אנחנו לא יכולים לקחת לעצמנו נכון? את הסמכות ולבטל כל דבר. 12 שופטים אומרים, נכון, כן, נכון. אנחנו נבטל חוקים של הכנסת, זה הבעיה פה. עילת הסבירות זה עוד עניין. המשמעות היא שהבגץ מעל הכנסת.
לא, בגץ לא צריך להיות מעל הכנסת, זה צריכה להיות הפרדת הרשויות, ואני חושבת ששוב, שמה שיפתור את זה, זה חוק יסוד החקיקה, אבל צריך להבין שהדרך היחידה שעובדת, אני עבדתי בשקט לתוך כדי הסכמות והגעתי לתוצאות. כשמנסים לעבוד ברעש, לפרק את המדינה, לפרק את החברה הישראלית, גם לא מגיעים לשום דבר, וצריך להגיד בעצם, שההישג של הממשלה הזאת זה בעצם מהפכה חוקתית שנייה, הרי עד היום בית המשפט נזר ולא ביטל חוקי יסוד, ופעם ראשונה עכשיו ביטלו חוקי יסוד, וזה מעציב מאוד. אני חושבת שהוכח שהשיטה הזאת של הכוחניות הזאת לא עובדת.
אבל אולי בגלל הכוחניות לא... הגענו עד הלום, ועכשיו כל אזרח מבין למה צריך רפורמה משפטית.
תראה, גם קודם אזרחים הבינו, אני עסקתי בזה בלי סוף, ותאמין לי שמי שהבין הבין, ומי שלא הבין לא רוצה להבין. אבל עכשיו אני חושבת באמת שזה לא הזמן לעסוק בנושאים האלה. אתה יודע, אני אתמול ביקרתי 4 משפחות שכולות. הם כולן אמרו לי, אנחנו רוצים לשמוע על אחדות, לא רוצים לתשב ונוצאים לפרגים. הילדים שלנו שלחמו בעזה, זה היה חשוב להם האחדות. המשפחה של אייל ברקוביץ' מסוסיה, סיפרה לי שהוא נפל יחד עם גל אייזנקוט מהרצליה, דתי לאומי, בחור חילוני, נלחמו ביחד, נהוגו ביחד. ולא רוצים להתעסק בנושאים מפלגים.
אתמול, אם את מדברת כבר על ביקורים בבתי המשפחות, אז להבדיל את גם מסיירת בישיבת ההסדר החרדית בגן יבנה, ישיבת הסדר טכנולוגית חרדית, שילוב מאוד מעניין וראשוני. איך זה נראה הפיילוט הזה?
זה נראה מדהים. אני חייבת להגיד לך שאני ממש נפעמתי. זו ישיבה שקודם כל ישיבת הסדר חרדית, וחוץ מזה שהם לומדים תורה, אז הם גם עושים תואר במדעי המחשב, ואחר כך מתגייסים למודיעין, ליחידות עילית, ואחר כך כמובן משתלבים בשוק העבודה במקצוע שהוא מאוד מאוד טוב ומכניס. והלוואי ויהיו עוד ישיבות כאלה, והלוואי ועוד חרדים גם יתגייסו וגם ייכנסו לשוק העבודה. כאן זה באמת ווין ווין, כי הבחורים גם לומדים תורה, גם מקבלים תואר ראשון, וגם אחר כך עוד עושים צבא בין 2-4. וזה דבר בעיניי מדהים, והלוואי והמתאים...
כן, השאלה אם זה מתאים לכל אחד, והשאלה אם זה האידיאל והרעיון, זה, יש כמה מסלולים, יש גם את זה וגם את זה וגם את זה.
יהיו שיאמרו שגם וגם וגם... אתה יודע שיש הרבה מאוד כבוד ללומדי התורה, ואני התעסקתי בנושא הזה המון. אבל אחרי המלחמה הזאת, שהחברה הישראלית כל הזמן קוברת את בניה, ואתה יודע, הבן שלי בצבא, ושל כל החברים שלי בצבא, והדתי, וכל הציבור הדתי-לאומי תורם בצורה, באמת, הבחורים עושים את נפשם למען המדינה, אני חושבת שהחברה החרדית חייבת גם היא לתת את שלה. ויש הרבה דרכים לעשות את זה, והם
כן.
צריכים להיות...
אחת הדרכים זה כמובן להתגייס, אחת הדרכים זה לעשות דברים נוספים, להתנדב או... כל מיני דברים אחרים, וגם אחת הדרכים זה ללמוד תורה, זה שירות משמעותי לעם ישראל לא פחות. כן, זה בדיוק
כן,
טוב.
השאלה מה המינון ומה האחוזים וכמה...
השאלה מי קובע מהו שירות, מי קובע את ההגדרה, מה זה לשרת את העם היהודי, מי קבע שזה ככה או ככה או אחרת.
זה צריך לקבוע, זה כנסת ישראל, על זה דיברנו קודם.
נכון, נכון. כן, ואז בג"ץ בא וקובע אחרת, אז חזרנו חלילה לעניין. שרת המשפטים והפנים לשעבר אילת שקד, תודה רבה על השיחה כאן, שיהיה בשורות טובות ובהצלחה לבן שיחזור בשלום.
תודה רבה.
תודה.